טוב, שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, How to Startup. במסגרת הפודקאסטים אנחנו נפגשים ומדברים עם אנשים טובים שאנחנו מכירים ועוזרים לנו ולסטארט-אפים להתחיל ללכת ולהתחיל לפעול. היום אנחנו מארחים את עורך דין נעמה מרגלית ממשרד שיבולת. היי נעמה.
אהלן.
ברוכה הבאה. אנחנו הבאנו אותך היום כדי לדבר על סוגיה שהיא מאוד משמעותית, והופכת להיות גם מאוד משמעותית היום בחיים של סטארט-אפ שרוצה למכור, לפעמים אפילו לא רק למכור, וזה הנושא של הפיקוח על הייצוא, או איך שהחבר'ה קוראים לזה, או לפחות ככה זה ראשי תיבות של זה, אפי. אנחנו רוצה לשמוע ממך קצת על העולם הזה, ועל המומחיות שלך בתחום הזה, אבל לפני כן בוא נעשה איזושהי היכרות. אז נעמה, ספרי קצת על עצמך.
אז קודם כל, תודה רבה על ההזמנה, כיף להיות פה, כיף להיות חלק מהסדרה הזו. אני עובדת כעורך דין כבר מעל 20 שנה, ובעצם עוסקת כבר מעל 20 שנה עם מגוון רחב של טכנולוגיות ופלטפורמות ביבשה, באוויר, בים וגם בחלל. והליווי שלי הוא מצד אחד מסחרי, אבל מהר מאוד הליווי שלי הפך להיות גם רגולטורי. בעצם כדי לדעת איך להתנהל בשוק, כדי לפעול מול לקוחות, מול הספקים, מול משקיעים, אני הבנתי מהר מאוד שהבנת הרגולציה והתנהלות נכונה על פי רגולציה היא חלק בלתי נפרד מייעוץ לחברות שמתעסקות במוצרים שהם עתירי טכנולוגיה ביבשה, באוויר, בים ובחלל. אני ביליתי את העשור הראשון של הקריירה שלי בתעשייה האווירית.
מעניין.
בית גידול מצוין.
מה, במחלקה המשפטית של תעשייה האווירית?
כן, אני בוגרת המחלקה המשפטית. אז אני מצד אחד למודת מסעים ומתנים ברחבי העולם על מגוון יבשות.
לאו דרך הרגולציה, ממש מסע ומתן מסחרי לחלוטין.
כן, מסחרי לחלוטין. T's and C's.
וואו, גרייט.
מכל מיני סוגים. טוב. אני מכירה את המנטליות של מדינות שבהן זה נסגר על שלושה עמודים ולחיצת יד, ומדינות שזה מתפרס על מאות עמודים.
אנקסים, מלא אנקסים.
כן, כן, ולפעמים מסעים ומתנים של שנים. אז אין ספק שיצא לי דרך בית הגידול הזה להכיר מגוון מאוד מאוד רחב של חברות שמתירות טכנולוגיה בתחומי הייטק שונים ומגוונים, גם אזרחיים, גם צבאיים בוודאי, ביבשה, באוויר ובים. ובשנת 2007-2008, yeah. כשעוד הייתי בתעשייה האווירית, נקראתי לדגל, והצגתי את התעשייה האווירית כחלק מהקבוצה של החברות שהגיעה לכנסת לייצג את התעשייה בשיח על חקיקת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני. זו הייתה ההיכרות הראשונה שלי עם רגולציית הפיקוח על יצוא ביטחוני.
טוב, אבל לא סתם נקראת לדגל, היה איזה אירוע מכונן בחיים של כולנו, לא?
אכן, אכן, אכן.
שמערכת הביטחון, לפחות אני נזכר כאילו קצת בהיסטוריה שלי.
נכון, נכון. תראה, את הנושא של פיקוח על יצוא, מדינת ישראל לא המציאה. חייבים לומר שגם ארצות הברית, שבעצם היא הייתה חלק מהאירוע שגרם לישראל לנער את עצמה ולעלות מדרגה, בפיקוח לא המציאה את הפיקוח על ייצוא. פיקוח על ייצוא זה משהו שבעצם מבוסס על הסדרים רב-לאומיים שמשתתפות פה עשרות מדינות. יש בעולם כמה הסדרים בינלאומיים, אחד מהם זה ה-Missile Trade Control Regime, עוד אחד זה ה-VASSAR.
ה-MTCR המפורסם.
נכון.
מה,
נכון.
זה גדלנו על ה-MTCR הזה.
נכון, אבל יש גם את הסדר וסנר,
כן.
שבעצם זה איזשהו ארגון שחברות בו עשרות מדינות שצריכות להחליט ביחד מה נחשב בעולם כטכנולוגיה רגישה שאנחנו רוצים לפקח עליה.
עכשיו, למה? כי אם זה יגיע לידיים עוינות, אז יהיה אסון, כאילו יהיה טרור,
אוקיי.
בגלל זה.
שאלה מצוינת.
או בגלל שיש צביעות ורק אני רוצה לסחור בזה.
שאלה מצוינת.
תודה רבה.
אתה נוגע בנקודות שהן קודם כל מאוד עכשוויות, ולפעמים הן גם קצת כאובות. אם תסתכל על ההסדרים האלה שאנחנו מדברים עליהם, בין אם זה ה-Missile Trade Control Regime, ובין אם זה ה-Vassanar Arrangement, ההסדרים האלו במקורם נועדו על מנת למנוע בראש ובראשונה מלחמות, כלומר למנוע את זה שנשק להשמדה המונית יגיע לידיים הלא נכונות. ולכן כל דבר שיכל להוות למשל טיל, גם אם זה משגר עכשיו ללוויין, או כתבם, הפך להיות מפוקח תחת ההסדרים האלו. וסנר מפקח על מנעד הרבה יותר רחב של טכנולוגיות. הסדר וסנר בעצם כינס מדינות וגרם להם להחליט ביחד מה נחשב לנשק, וגם מה נחשב לציוד וטכנולוגיה דו-שימושית, שאולי מקרה היא לא כזו, היא לא נשק, אבל יכולה בעצם לעזור לייצר ציוד או טכנולוגיה או תוכנה להשמדה, לנשק קטלני. עכשיו, זה היה במקור. כלומר, החשיבה במקור הייתה שלום עולמי. אבל קרה משהו ב-2011, עם האביב הערבי, פתאום מדינות שמו לב שאם הן הולכות להתמקד רק בנשק להשמדה המונית ורק בשמירה על שלום, הן הולכות לפספס עוד אלמנט שאפשר בעצם לדאוג לו באמצעות ההסדרים האלו. וזה זכויות אדם. כלומר, מ-2011 פתאום נכנס לשיח כל מיני טכנולוגיות ומוצרים שבעצם מאפשרים או יכולים לתת למשטרים יכולת חדירה לפרטיות שלנו, כל הסייבר ההתקפי. הסייבר ההתקפי הרי זה לא נשק להשמדה המונית, אבל בעצם בשנים האחרונות אנחנו רואים מוצרים שחודרים לרשימות האלה, שהם הרבה מעבר לטילים או נשק קונבנציונלי. אז אם במקור מה שראינו ברשימות האלה זה כל מיני צ'יפים ומחשבים וסנסורים ופלטפורמות שהם יותר באוריינטציה שלהם.
המלחמה הישנה.
בדיוק. היום אנחנו רואים
דברים רכים יותר.
דברים הרבה יותר רכים, וגם דברים שהיכולת שלהם היא לא רק לייצר נזק ברמה ההורמונית, אלא גם לפגוע בעיתונאי. כלומר, NSO נכנסה לפיקוח של אפי, לא כי היא מייצרת נשק להשמדה המונית, אלא בגלל שיש לה מוצר של היכולת חדירה. אז זה משהו שהוא יחסית חדש, תכלית יחסית חדשה שהפיקוח משיג, וזה משהו שאנחנו צריכים לדעת, נכנס לשיח יותר ויותר בשנים האחרונות, לשיח הבינלאומי. עכשיו, אתה הזכרת גם את הנושא הגיאופוליטי. אין ספק שאף אחד לא מדבר על פיקוח כמניע להסדרים הרב-לאומיים האלו, אבל כל מדינה בהחלט יכולה להשתמש בפיקוח גם לשמור על נכסי הצון והברזל שלה.
כן.
אז אם נחזור ככה לשאלה שלך, מדינת ישראל קודם כל וגם ארצות הברית לא המציאה את הפיקוח. הפיקוח הוא משהו שבאמת מתבקש ברמה הרב-לאומית העולמית, זה גם לא יעבוד אם לא כולנו נסכים כמדינות ביחד על מה אנחנו רוצים לפקח. כי אם אני אפקח לבד על ציוד או על תוכנה,
אז אני רק דופק את החברות שלי וכל השאר ימכרו.
בדיוק. לכן נורא נורא חשוב עד כמה שאפשר, במיוחד אם אתה לא מעצמה, להיות בעצם מתואם עם עוד מדינות. עכשיו, מה שקרה ב-2006-2007 זה שארצות הברית גילתה שמשטר הפיקוח בישראל הוא, בוא נגיד, לא הכי מתואם עם הסטנדרט הבינלאומי, ומאפשר ייצוא של מוצרים שמבחינת ארצות הברית לא היו צריכים להגיע למדינות מסוימות, ושבכלל גם לא כולל איזשהו תהליך מספיק סדור של בחינה של המוצרים, וגם לא מתכתב עם אותם סטנדרטים בינלאומיים, אותם הסדרים בינלאומיים, שקובעים בכלל על מה לפקח.
יפה.
ואז בעצם ב-2007-2008, ביחד עם משרד הביטחון, התעשיות נכנסו לאיזשהו תהליך של חקיקה, שבו אנחנו נדרשנו עכשיו בעצם לייצר סטנדרט של רגולציה שעומד גם בדרישות הבינלאומיות, גם מבטיח את ביטחון מדינת ישראל, וגם נותן מענה לאינטרסים נוספים של מדינת ישראל. למשל, במהלך השנים האחרונות, זה נהיה אינטרס של זכויות אדם. כן. משהו שאנחנו שומעים עליו לאחרונה. אז בעצם, מ-2008, אני מתעסקת בתחום, אני כבר מעל עשור לא בתעשייה העברית, אני עברתי לצד השני של שולחן המסע ומתן. כן. היום, בתור שותפה בשיבולת, אני מלווה מגוון רחב של חברות קטנות וגדולות, לפעמים עוזרת להם לצלוח מסעים ומתנים מול הגופים הגדולים במדינת ישראל וגם בחול, אבל בהתנהלות שלי, בין אם זה התנהלות מסחרית ובין אם זה בסיוע בהשקעות, הנושא של פיקוח על יצוא תופס נתח יותר ויותר גדול. כלומר, קשה מאוד להיות חברה עתירת טכנולוגיה מבלי שתבין איפה אתה נמצא במגרש הזה של פיקוח, האם חלה עליך רגולציה, איזה רגולציה חלה עליך, איזה רישיונות אתה צריך או לא צריך, מארץ ולפעמים גם בחול.
יפה, אז תכף נדבר באמת על האספקטים האלה, בתור מי שרוצה להיות סטארט-אפ, במה צריך להתחשב, כמו שדיברנו גם בשיחה המקדימה, זה משפיע גם על הדיזיין שלו, וזה חשוב, אבל אוקיי, אז עשינו באמת מבוא למה אפי הוקמה, וזה גם שזור ברקע שלך ובמוניטין שלך. אבל עכשיו בוא נדבר שנייה. אוקיי, אז שכנעת אותנו, המדינה השתכנעה, סליחה, שצריך פיקוח על הייצוא בצורה יותר מתודולוגית. אז מה זה אומר? כאילו, איך זה נראה החיה הזאת?
אז במדינת ישראל, אני חייבת לציין שיש יותר מרגולטור אחד. יש את, קודם כל נגיד שיש את אפי, שזה הרגולטור שיש לו אחר בשיניים. הרגולציה התחתיו היא גם הכי סבוכה ומורכבת.
שזה גוף במשרד הביטחון, אגף במשרד הביטחון.
נכון, אגף הפיקוח על ייצוא ביטחוני זה גוף
ש... ופה אני גם רוצה, סליחה שאני קוטע אותך, חייבים להקסים את הערת הזרה הזאת בטאבו, שאני בתור מישהו שמפתח ורוצה לייצא טכנולוגיה, לא משנה אם הטכנולוגיה הזאת לא תפגוש בחיים את מערכת הביטחון של מדינת ישראל, היא עדיין, אני כפוף למרותו, הוא רגולטור, ולא משנה אם אנחנו עושים ביזנס עם משרד הביטחון או לא עושים ביזנס.
לגמרי, לגמרי.
יפה, כי זה משהו שאני, לפחות מההיסטוריה שלי, הרבה פעמים שנתקלתי בחברות סטארט-אפ שרצו או לא רצו לעשות עסקים עם מערכת הביטחון, זה מאוד הפחיד אותם, החיבור הזה. והרבה פעמים שמעתי משפטים כמו, תקשיב, אני לא רוצה לעשות פרויקט עם מערכת הביטחון, ואז גם ככה יעזבו אותי בשקט, וזה לא נכון לגבי אפי. אפי נמצאת שמה, בין אם אתה עובד עם מערכת הביטחון ובין אם אתה לא. כל אתה, מה שאמרת מקודם, מוצר מפוקח או בר פיקוח, אז אפי תהיה שמה.
לגמרי, לגמרי.
אוקיי, אז אמרנו, המקום, לפני שחתכתי והפרעתי לך, המקום הראשון זה משרד הביטחון, אגף פיקוח ייצוא.
נכון.
מה המקום השני?
נכון, נכון. אז בעצם, כמו שאמרת, אפי מפקח על ייצוא של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני ושירותים ביטחוניים, כאשר בעצם יש הגדרות תחת החוק של איזה ציוד, איזה ידע, איזה שירותים נחשבים ביטחוניים. חלק ממה שאפי מפקח עליו תחת אותן רשימות זה ציוד דו-שימושי. ואפי מפקח על הציוד הזה, הדו-שימושי, או על הידע, או טכנולוגיה, השירותים הדו-שימושיים, ככל שהם הולכים למשתמש זר ביטחוני. אבל יש גם את משרד הכלכלה. משרד הכלכלה מכיל אגף של פיקוח על יצוא דו-שימושי אזרחי, ויצואן לפעמים יכול למצוא את עצמו מפוקח גם על ידי אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני, וגם על ידי אותו אגף של פיקוח על יצוא דו-שימושי במשרד הכלכלה. עכשיו, זה לא שהוא צריך לקבל שני רישיונות על אותו יצוא, אלא שכאשר סטארט-אפ רוצה לפתח מוצר או לייצר מוצר שבעצם הקהל יעד שלו הוא לעתים אזרחי, אבל לעתים ביטחוני, אז יכול להיות מצב שהוא יפנה לאפי כאשר הוא רוצה לייצא ללקוח ביטחוני, אבל הוא יפנה למשרד הכלכלה כשהוא רוצה לייצא ללקוח אזרחי.
כלומר, הלקוח קצה במדינת היעד שבה אתה רוצה למכור, הוא זה שמכתיב לך את המסלול שאתה צריך לעבור בו ולמי אתה פונה. באמת. לפעמים עם השימוש הוא דואלי, ואני אומר, אני רוצה למכור גם למשטרת, whatever, ניו יורק, וגם לאיגוד החוואים של ניו יורק, לא יודע אם גדלים בניו יורק משהו, וזה יכול להיות טכנולוגיה שהיא גם וגם, אז אני יכול לזכות לפיקוח גם פה וגם פה, אבל תחת אותו רישיון ייצוא.
זה, לא, זה יהיו שני רישיונות ייצוא נפרדים, אבל אתה תחליט למי לפנות, ממי לבקש רישיון, אוקיי. בעצם כפונקציה של זה... המשתמש יפה. הסופי שלך.
אז אוקיי, אז יש לנו את אפי של משרד הביטחון, ויש לנו את אגף פיקוח של משרד הכלכלה.
נכון.
ויש עוד גוף, אמרת לי.
יש לנו עוד גוף, יש לנו בעצם עוד אגף שנמצא במשרד הביטחון, שמפקח על בעצם כל עיסוק באמצעי הצפנה. הוא מפקח תחת רגולציה שהיא די מיושנת, ואנחנו כבר הרבה שנים שומעים על זה שהיא הולכת להיעלם עוד רגע, אבל בינתיים היא לא נעלמה. זה רגולציה צו הצופן, ובעצם כל מוצר שיש בו רכיב הצפנה, גם אם מדובר ברכיב שהורדת מהאינטרנט, כלומר רכיב הצפנה מסחרי לחלוטין, אתה צריך לפנות ולקבל רישיון תחת צו הצופן, מאותו אגף שנמצא במשרד הביטחון.
אוקיי.
האגף הזה, ובעצם הצורך הזה לקבל רישיון, פוגש הרבה יותר חברות, כי בעצם החברות שצריכות לקבל את הרישיון האלה, הזה, הם לא רק שהם לא חברות ביטחוניות, הם אפילו לא חברות שמייצאות משהו דו-שימושי. מדובר בחברות אזרחיות לחלוטין, אבל היום אנחנו יודעים שכל ציוד תקשורת, יש פה הצפנה מסחרית, כלומר הצפנה נהיה משהו שבאמת...
זה די סטנדרט, בסמארטפון שלי יש כבר את זה, בכל מקום יש את זה.
נכון.
AS256, AS128, מלא מספרים.
לגמרי, לגמרי. עכשיו, הרישיון הוא בהתאם, כלומר בדרך כלל לקבל רישיון להצפנה, זה אירוע שהוא בדרך כלל מאוד מאוד קל, לפעמים הוא אפילו חד פעמי. יש סוגים שונים של רישיונות. לקבל רישיון משרד הכלכלה עבור ייצוא אזרחי, זה אירוע שהוא קצת יותר מורכב, הוא אירוע שגם בבסיס שלו מתייחס רק לאקט הייצוא, רק לפעילות הייצוא. ויש כל מיני רישיונות שהם גם רישיונות שהם רחבים שמשרד הכלכלה יודע לתת, כמו רישיון לייצא למפיץ, שבעצם מאפשר לך לצמצם את כמות הפניות שאתה מגיש למשרד הכלכלה. לעומת זאת, האירוע של קבלת רישיון ופנייה לאפי, זה מטבע הדברים ומטבע המוצרים, בדרך כלל אירוע שהוא הרבה יותר מורכב, יותר ארוך, יותר עמוק ודורש הערכות בהתאם.
אוקיי, אז בואו נדבר שני על סוגי רישיונות. נגיד שאני עכשיו באמת חברה שיש לה איזו טכנולוגיה שגיליתי שהיא מפוקחת על ידי המשטר הזה, ולכן אני חייב לעבור באפי, ונניח שהשימוש שלי הוא דואלי, שצוכן אפשר לעשות אותו גם בשימוש לטובת first responders, אוקיי? וגם שימוש חקלאי. ועכשיו אני רוצה להבין איזה סוגי רישיונות יש, מה אני צריך בכלל, איפה זה פוגש אותי בתור סטארט-אפיסט שרק שלשום גייס כסף ממשקיעים ואומר יאללה עכשיו אני צריך להתחיל לעשות איזה טראקשן עם השוק שאני רוצה לחדור אליו.
אוקיי, אז ברוך הבא לאפי.
כן.
אוקיי, אז דבר ראשון שצריך לעשות באפי, עוד לפני שאתה הגשת בקשה לרישיון כלשהו, זה להירשם, להירשם באפי. עכשיו, האירוע של הרישום...
רגע, זה עולה כסף להירשם, זה חברות מועדון.
לא לכסף, נכון להיום, כן, כן.
אז כבר חשוב להירשם, מי שמקשיב, שירוץ להירשם באפי, סתם.
אבל אני אעשה קצת ספוילר, וגם מכין את הסטארט-אפים נפשית, לעניין שלהירשם זה לא רק לספר מי אתה, מי בעלי המניות שלך, אלא זה גם להעביר את האנשים שלך שרוצים לעסוק בעצם בייצוא ביטחוני או בשיווק ביטחוני מטעמך, בדיקה ביטחונית קצרה, כלומר הם בדרך כלל, הם ממלאים תפסים, הם צריכים להצהיר גם על אי-לקיחת סמים, על לפעמים מצבם הפסיכיאטרי, כלומר זה משהו שחברת סטארט-אפ תל אביבית לא תמיד ערוכה לפגוש אותו, ולפעמים מכה חברת סטארט-אפ קצת בתדמה, אני כולו רוצה עכשיו ללכת לשווק מוצר בעולם, אז האירוע הזה של הרישום באפי הוא אירוע שב-99% מהמקרים...
חודרני, כמו שאת אומרת. חודרני, מתחילים לחטט לך בחיים.
הוא אירוע שהוא יכול להיות קצת חודרני, בדרך כלל עוברים אותו בהצלחה, אתה לא צריך לקבל עכשיו איזשהו
סיווג ביטחוני רמה 3.
כן, בדיוק, זה לא זה. זה סיווג ביטחוני מאוד מאוד לייט, אבל אתה צריך להיות קצת ערוך לדבר הזה. יצא לי שלקוחות התקשרו אליי, אמרו לי, נעמה, מי אני, מה אני? שואלים אותי שאלות פה.
מה הם רוצים? מה אני מתקדם ל-8200 עכשיו? רגע, אז בוא שנייה, אני אקח שנייה קצת אחורה. אז רגע, איך אני יודע אם אני בכלל צריך לעשות משהו, שלא יתפסו אותי אחרי שאני כבר מתחיל להציג בכנסים בארצות הברית, ויגיד לי, וואו, וואו, איך אתה מציג בכלל, הטכנולוגיה שלך, זה אפשר לעשות עם זה פצצה אטומית, מה פתאום הלכת להציג? אז כאילו יש דברים שדי אובייס, אם אני עכשיו סטארט-אפ שמפתח, לא יודע, מנוע רקטי, נגיד שיש כזה סטארט-אפ, רגע, זה SpaceX בעצם, סתם, עד לא בזמן זה, אין, לא היו סטארט-אפים, נכון? שפיתחו משגרים לוויינים.
היום זה מדהים לראות את כמות החברות.
היום העצמות דופקות בדלת של הסטארט-אפים. מצחיק. אבל בוא נשים את זה בצד. אבל נניח שזה לא משהו שהוא straight forward. אמרת מקודם טילים ונשק להשמדה המונית וכל מיני מינים מפחידות. נגיד, זה סטארט-אפ חמוד שרוצה לעשות שירות שאני עכשיו מפעיל מרחוק רחפן בפריז, ובמקום, ועכשיו יש קורונה ואני בבית ואני תקוע, ואני רוצה ליהנות ולטייל עם הרחפן שלי בפריז, לצלם את המגדל אייפל, אני יושב בכלל בבית, בפתח תקווה, ואני מצלם את מגדל אייפל מרחוק, ואני רואה את המגדל, ואני כולי מבסוט. זה הסטארט-אפ. אין, זה לא נשק להשמדה המונית, אף אחד לא הולך לפוצץ כלום. זהו, אז מה? למה? מה? אני צריך לבוא לאפי?
אז קודם כל, אתה עכשיו נוגע בנקודה שהיא מאוד מבלבלת, והיא גם מאוד רגישה היום במדינת ישראל. השם פיקוח על יצוא ביטחוני הוא קצת מתעתע, כי אם תסתכל על רשימת המוצרים והטכנולוגיות והשירותים שאפי מפקח עליהם, אתה תמצא ברשימה הזו לא רק ציוד לחימה. כלומר, אפי מפקח על, קודם כל, שלוש רשימות של ציוד. הוא מפקח על רשימה אחת שקוראים לה ציוד לחימה, רשימה שנייה שקוראים לה ציוד טילים, ורשימה שלישית שקוראים לה ציוד דו-שימושי. עכשיו, ברשימת הלחימה, כיוון שדיברת על רחפן, אז צריכים לדעת ש...
מה זה רחפן? רחפן שאני קניתי, עזבי, אני בסטארט-אפ, אפילו הרחפן, קניתי אותו ב... לא נעשה פרסומת להפרשת, קניתי אותו, רחפן מסחרי, קניתי אותו, כמו רחפן לילד, בסדר? ב-3,000 שקל, רחפן.
אז נכון להיום, כשהבת שלי רוצה לצאת איתי לטיול בחול, והיא רוצה לשים בתיק רחפן הכי פשוט, והיא דרך אגב מטיסה מעולה.
יפה.
כן, כן, אנחנו חינוך לטכנולוגיה בבית. אז בעצם האירוע הזה של להוציא רחפן בישראל, זה לכאורה אירוע מפוקח, כי היום כל ציוד, בעצם כל כלי טייס בלתי מאויש באשר הוא, נחשב תחת אותה רשימה של ציוד לחימה לציוד לחימה. ולכן חברת כתבם היום גם חברות שמתעסקות בחלל, למשל, שזה עוד תחום שיותר ויותר פוגש אותנו במישורים אזרחיים, חברות שמתעסקות בתחומים האלה לא צריכות לצאת מתוך הנחה שאין להם נגיעה לפיקוח על יצוא ביטחוני. אלא הדבר הראשון שחברה שעכשיו יוצאת לדרך צריכה לעשות, זה בעצם לבדוק את המוצר שלה, את התוכנה שלה, את הטכנולוגיה שלה, אל מול רשימות הפיקוח של אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני.
אוקיי, okay. יש ממש רשימות שכתוב שמות של מוצרים, ואני צריך לראות אם הוא נופל לקטגוריה הזאת?
ממש כאילו? ככה. וואו. כלומר, יש...
אני צריך עורך דין בשביל זה, או שאני יכול להבין לבד?
אז זו שאלה טובה. אני חושבת שהמלאכה של סיווג, כדי לעשות אותה בצורה נכונה, הרבה פעמים היא מלאכה שלובה. אני בתור עורכת דין, אני לא מהנדסת, אני אמנם בת של מהנדס, אני כמעט למדתי לימודי הנדסה, וביליתי הרבה שנים גם בביקורים ברצפת הייצור, ויש לי...
אפילו עבדת 10 שנים בתעשייה אווירית.
נכון, נכון.
נשמע טוב.
יש לי פינה חמה לספקים ולמפרטים, ובהחלט אני לא נרתעת מבדיקה ברמה הטכנית, אבל בסופו של דבר... מי שמכיר את המוצר שלו, ואת הספק שלו, ואת היכולות של המוצר שלו הכי טוב, זה תמיד הלקוח, זה תמיד אותו סטארט-אפ, שיודע להעיד על הביצועים של המוצר שלו. מה שאני יודעת לעשות, והסיבה שעבודת הסיווג היא הרבה פעמים משולבת, זה בגלל שהרשימות הן גם כוללות כל מיני כללי פרשנות. הן כוללות כל מיני הגדרות. צריכים להשוות את הרשימות גם ללשון החוק, ולהבין בעצם איך לשון החוק משפיעה על הקריאה של הרשימות. Okay. כלומר, בדרך כלל מגיעים לתוצאה טובה, כאשר עושים עבודה משולבת, כלומר, כדי שהמהנדס יבין באמת האם יש איזשהו חריג ברשימות האלה למוצר שלו, הוא צריך להכיר את החוק, או שכדי שהוא יבין האם על אף מה שנראה לו כחריג, יש איזשהו סעיף סל במקום אחר, בלשון החוק, הוא צריך להכיר את החוק.
כלומר, יזם בסטארט-אפ, הוא צריך להבין, לקחת את הרעיון שהוא חושב עליו, שזה בעצם יהיה המוצר או מה שהוא רוצה לעשות, ובעצם בשלב התכנון הוא יכול להבין האם הוא נכנס לקטגוריה מפוקחת או לא.
נכון.
זה תהליך שהוא צריך לעשות עם עצמו.
נכון. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. אני חושבת שיזם, כשהוא מסתכל על המוצר שלו, הוא מסתכל על המוצר שלו מלמעלה. כלומר, הוא מסתכל על הספק של המערכת כולה, או התת מערכת. אבל במערכת או בתת המערכת, יכולים להיות גם תתי מערכות שהן מפוקחות כשלעצמן. כלומר, אם אנחנו מדברים למשל על רחפן, אז בהרבה רחפנים יש לנו מצלמות.
Okay.
עכשיו, חלק מהמצלמות או סנסורים הם מפוקחים כשלעצמן. Okay. והרבה פעמים מי שגם מייצר את המצלמה או הסנסור, זה לא אותו יזם עצמו, זה חברה.
הוא עושה אינטגרציה, נכון, שמוצר קיים.
נכון, זה חברה אחרת, בדיוק. עכשיו, החברה...
ואז פתאום קיבלת מוצר מפוקח, למרות שעזבי, רחפן הוא כבר מפוקח מעצמו, אבל נניח אם לא, מספיק שיש לי במערכת רכיב שמפוקח, אז כולי הפכתי להיות מפוקח, זה מה שאת אומרת?
יכול להיות מצב שתת המערכת שלך, ושוב, זה לא בכל מצב, בשביל זה הם צריכים להסתכל על לשון החוק, ולהסתכל על המוצר והטכנולוגיה, אבל לפעמים יש מצב שבו תת המערכת יכולה להשפיע על הסיווג של המערכת כשלעצמה.
בבית okay? הרישיון של הייצוא.
נכון, ויותר מזה, דיברנו על מצלמות, אז יש מצבים שבהם, נגיד אם אני עכשיו קונה מצלמה אמריקאית שהיא מפוקחת, א', זה יכול להשפיע על רמת הפיקוח של המוצר שלי בישראל, כלומר, יכול להיות שהמוצר שלי כשלעצמו, אם אני לא מדברת על מצלמה, אלא נגיד רכב או פלטפורמה אחרת, כן. יכול להיות שהפלטפורמה עצמה לא תהיה מפוקחת, אבל ברגע שאני מלבישה על הפלטפורמה הזו איזשהו מתעד, איזשהו פיילוד, כן. שהפיילוד מפוקח, אז פתאום יש לי אירוע עכשיו של פיקוח, ולכן אני צריכה להכיר לא רק את הביצועים ואת הפיקוח של המערכת שלי, אלא חשוב גם להכיר את רמת הפיקוח של המערכות העיקריות שלי, או תתי המערכות העיקריות שלי. וזה משהו שחשוב לחשוב עליו, לפעמים בשלבים גם התחלתיים של הפיתוח של המוצר שלי, כי לפעמים הבחירה של המערכת שאני אעשה בשימוש יכולה להשפיע על הפיקוח שאני אחר כך אתקל בו בהמשך. למשל, כשאני רוכשת מערכת אמריקאית, אותת מערכת אמריקאית, אז הפיקוח האמריקאי הוא כזה שמלווה אותי לעתים גם כאשר אני ממשיכה את הייצוא מישראל. כלומר, okay. אני, כשאני משלבת מצלמה אמריקאית...
אני צריך להגיד מי הלקוח הסופי. מי
המשתמש שלי,
הסופי.
יש מצבים, ושוב, בשביל זה במצחים עורכי דין, ולהסתכל okay. על החוק האמריקאי, אבל יש מצבים שבהם אני אצטרך רישיון עבור אותה מצלמה מפוקחת, לא רק מהרגולטור הישראלי, אלא גם מהרגולטור האמריקאי.
ולכן, בגלל ששניתי את למי שזה מגיע, את המוצר הסופי בסוף.
בגלל הסיווג של המוצר, בגלל שמקור המוצר הוא ארצות הברית, כלומר, אני חושבת שכשאתה בונה מוצר, ואתה מסתכל על אסטרטגית השיווק שלך, ואתה רוצה להבין לאן אתה יכול למכור אותו, ובמה זה יהיה כרוך, אתה צריך לחשוב על הנושא הזה של רישיונות, כי רישיונות כן. זה משהו שקודם כל...
בסוף לא... אתה רוצה למכור.
נכון. תראה, אף אחד לא קם בבוקר...
ובסוף השוק הישראלי זה שוק מעולה, אבל אתה מכוון למקומות אחרים.
בדיוק, בדיוק. Yeah. אף אחד לא קם בבוקר ואומר, אני קמתי בבוקר כדי להוציא רישיונות. כן. אבל מה לעשות של רישיונות?
זה חלק מהעסק.
נכון, ויותר מזה, רישיונות יכולים להיות חסם כניסה לשוק. כלומר, מי שיודע לנהל אירוע רגולטורי, בדרך כלל מתקדם יותר מהר ממי שלא יודע. וכשאתה מגיע ללקוח ראשון, והלקוח לפעמים שואל אותך, רגע, מה הסיווג של המוצר שלך?
אוקיי.
ואתה מתחיל לגמגם, זה לא טוב. כי אז אתה נתקע בתהליך השיווקי.
כן.
הלקוח כבר מבין מה יש לך ביד, או שהוא יודע, הוא נמצא בשוק מספיק שנים כדי להבין שכשהוא ישלב, נגיד, את תת המערכת שלך, יכול להיות שיהיה לו אירוע של ייצוא מפוקח במדינה שלו. ולכן הוא מתעניין מה הסיווג שלך. וככל שאתה מגיע עם תשובות מוכנות ואתה לא מגמגם, אז אתה נמצא במצב יותר טוב, לא רק מול הרגולטור שלך, אלא גם מול הכוחות שלך. אני אגיד בהקשר הזה גם עוד משהו. היום גם משקיעים יודעים לשאול שאלות על רמת הפיקוח של המוצר בשלבים...
זו שאלה שמכניסים לבדיקות due diligence?
לגמרי, לגמרי.
אוקיי, אז בואי נגיד שאני סטארט-אפיסט, באמת, מה הדברים שמשקיעים רוצים לשמוע או מה הם רוצים לדעת בהקשר הזה?
אז תראה, קודם כל, הם רוצים לדעת מה הסיווג של המוצר שלך. כלומר, הם רוצים לדעת אם הם עכשיו הולכים להשקיע במוצר שהוא ביטחוני, או אם הם רוצים להשקיע במוצר שהוא דו-שימושי, וזה חשוב להם לדעת, כי קודם כל הם מבינים שרמת הפיקוח ויכולת המחירה תהיה שונה למוצר ביטחוני לעומת מוצר אזרחות. השוק יהיה שונה. כלומר, כן. אנחנו רואים היום ש... נגיד, אם פעם, לפני 10 שנים, הנושא של זכויות אדם שיחק תפקיד פחות גדול במערך הפיקוח בכל העולם.
כן, לא כי לא ידעו לאיפה זה יכול להגיע. היום אנחנו יודעים יותר.
היום אנחנו, יש לנו כל מיני שיקולים שמגבילים את ה... יכולת שלנו לייצר, יש לרגולטורים שלנו כל מיני שיקולים, שבעצם... כן. מאוד משנים את התמונה השיווקית שלנו, ולכן כשמשקיע עכשיו מקבל, נגיד, איזושהי מצגת, והוא מקבל תוכנית עסקית, והכל נראה נפלא, אבל אז הוא רואה שהמוצר הוא בעצם נורא נורא מפוקח. לפעמים זה לא מסתדר עם התוכנית העסקית.
כן.
ולכן משקיע היום יודע לשאול, רגע, מה רמת הפיקוח של המוצר הזה?
כן.
למי אתה רוצה למכור אותו?
כן, נגיד, אבל מה אתה רוצה? אני, הסטארט-אפ שלי זה לצלם בפריז. מה עכשיו פיקוח? כאילו, מה... בגלל שיש רחפן?
אז השאלה היא, שוב, קודם כל, אם יש רחפן, אז נכון להיום, במדינת ישראל, באופן שהוא חריג, דרך אגב, אם תרצה עכשיו להוציא את הרחפן שלך לפריז, אתה תידרש לרישיון יצוא מאפי.
אוקיי, רגע, אז בואו נמשיך לפתח את זה. אז נגיד, הבנתי, הנה אני סטארט-אפיסט, הרמתי לך טלפון, סיפרתי לך על החלום שלי, שאני בפתח תקווה, יטיס רחפן בפריז, ויהנה מהצילומים שלו. זה הסטארט-אפ שלי, זה השירות שאני נותן בכל העולם. אבל עכשיו, אתה אומר לי, לא, לא, אבל זה רחפן. אז אני אומר, טוב, אז זה לא רחפן. את הרחפן... בכלל קונה פריזאי אחד. אני הוולט של זה, בסדר? אני עכשיו פיתחתי אפליקציה, ואני מאפשר לאנשים בכל העולם ליהנות מדברים שקורים אחרת בעולם. נגיד, יש ילד בפריז שיש לו רחפן, הוא מפעיל את הרחפן, ואני מהבית שלי נהנה ורואה את הוידאו שהרחפן הזה רואה, ומטייל בפריז. זה בסדר? זה מפוקח או לא מפוקח?
מבלי לתת פה ייעוץ משפטי, אני אגיד שהנושא...
מבלי לפגוע בזכויות, הועיל ו...
כן, הנושא הזה הוא מאוד סבוך. קודם כל, אני מזכירה שאפי מפקח גם על שירות ביטחוני. ולכן, הנושא הזה יצטרך להיבחן
א'... אבל אין איזה סוף, נעמה. אני קונה סכין. סכין. סכין זה טוב או רע, אז יש כל הזמן... מה עושים איתו? אם חותכים איתו אבטיח, אז הוא מעולה. אם הולכים לעשות איתו, לא יודע מה, פיגוע, אז זה נורא. אז אין, כל דבר אפשר לעשות איתו, כל דבר. אז איך זה עובד?
אז אני, קודם כל, אני מסכימה איתך שבעצם כל דבר יכול להיות ציוד ביטחוני, ובדיוק בגלל זה מדינות מתכנסות וחותכות. כלומר, הם החליטו שסכין, על אף שאפשר להרוג איתו, לא נפקח עליו כציוד ביטחוני.
אוקיי.
ולעומת זאת, רחפן שיכול לטוס מחוץ לקשר עין למעלה מ-30 דקות יחשב לציוד דו-שימושי ונפקח עליו ברמות כלשהן. עכשיו, מדינת ישראל...
אז זה לא המצאות רק של מדינת ישראל? זה מבחוץ מגיע?
אז זהו.
או שאנחנו יותר צדיקים מהאפיפיור.
זה בדיוק העניין, שבמדינת ישראל, נכון להיום, הפיקוח על רחפנים הוא הרבה יותר הדוק ממה שקורה במדינות אחרות. משרד הביטחון מודע לזה, ופועל לשנות את החוק איפה שהפער בינינו לבין אחרים הוא מאוד גדול.
Okay.
כי בסופו של דבר, כולם מבינים שזה לא משיג את המטרות, כאשר הפער הזה הוא מאוד מאוד גדול.
רגע, אז אני, כשאני פונה לאפי, אם אני, עכשיו אני עם הסטארט-אפ הזה, שמצלם בפריז, עכשיו אני פונה לאפי ואני אומר, תשמעו, אני לא הראשון שזה, יש גם כזה סטארט-אפ בסין. יש גם חברה כזאת בסין, שאתה מטייל בסין עם רחפן, ושולט עליו מזה, הנה, אז תתנו לי גם אישור, יש את זה בסין, יש את זה פה, יש מלא חברות בעולם, שמוכרות את הטכנולוגיה הזאת, אז גם אני רוצה יותר. זה מעניין את האפי, או שאומרים לי, לא, יש חוק, יש זה, תשבור את הראש.
אוקיי, okay. אז בוא נבחין בין שני דברים, בסדר?
אוקיי.
אפי, קודם כל, לא נמצא במקום שיש לו שיקול דעת לבוא ולפתור יצואן מפיקוח איפה שעל פי חוק היצואן הזה רוצה לייצא מערכת או שירות או טכנולוגיה שהם תחת פיקוח. פה אין שיקול דעת. אבל יש לאפי שיקול דעת להחליט אם לתת רישיון או לא לתת רישיון. נגיד גם יותר מזה, אפי בעצם מפקח לא רק על ייצוא, אלא בניגוד למה שקורה ברוב העולם, אפי גם מפקח על שיווק, כלומר פעולות לקראת ייצוא. הפיקוח של אפי הוא דו שלבי.
נכון, לא דיברנו על זה, יש כל מיני רישיונות שאתה מבקש מאפי.
נכון, אבל יש לו יכולת, אם דיברנו על מקרה כזה של בעצם טכנולוגיה או שירות או מוצר, שהוא לא באמת תחרותי, הוא לא באמת פוגע, בהחלט יש לאפי יכולת לייצר למוצר הזה מה שנקרא תעודת זהות מוצר, שמלווה את המוצר הזה ובעצם קובעת תנאי ייצוא או תנאי רישוי שהם יחסית מקלים. אוקיי? כלומר, לבוא ולומר, אפי יפתור אותי רק יש מישהו אחר שעושה אותו דבר, זה אי אפשר.
אבל זה עוזר? אם אני אומר את זה?
בהחלט, כשאפי מחליטים איזה רמת פיקוח הם ידרשו, כלומר, כמה הרישיונות הם ידרשו, איזה סוג רישיונות הם ידרשו, זה בהחלט מועיל לבוא ולומר, תראו, הטכנולוגיה שלי או המוצר שלי, יש לו הרבה תחליפים, הוא בכלל מוצר שנועד לשמש שוק אזרחי, הדברים האלה בהחלט נלקחים בחשבון. הם לא נלקחים בחשבון ברמת הצורך בפיקוח, הם כן נלקחים בחשבון בכל מיני רמות אחרות. למשל, אפי דורש מיצואנים להשיג מהלקוחות שלהם הצרות. הצרות okay. שבעצם...
שמייסויים זה רק דברים טובים.
נכון. אבל כשאתה רוצה לייצא איזושהי תת מערכת שבאמת היא נורא נורא פשוטה, והיא אפילו לא פלטפורמה עיקרית, ולפעמים יש אותה בכל העולם, אז פה יש לאפי שיקול דעת לבוא ולהגיד, אני לא אדרוש ממך הצהרת משתמש סופי. כלומר, איך ייראה הרישיון שלך, זה כבר לא בינארי. הצורך ברישיון, לפחות ברישיון ייצוא, זה כבר יותר בינארי, והוא על פי אותן רשימות.
ואיך הדיאלוג באמת עם אפי לחברה קטנה לסטארט-אפ? זה משהו שהוא כאילו, יש עם מי לדבר שם? איך זה עובד?
תראה, קודם כל אנחנו במדינת ישראל.
אוקיי.
אז במדינת ישראל כולם מדברים.
אוקיי.
הייתי אומרת לטוב ולרע, אבל אני חושבת שזה בעיקר טוב. כלומר, אני חושבת שקודם כל אפי ומשרד הכלכלה וכל הרגולטורים במדינת ישראל, לא רק שהם נותנים את הפרטים שלהם באתרים שלהם, בין אם זה מספרי טלפון, בין אם זה כתובות מייל, אבל הם גם עונים. הם גם עונים, הם גם עושים ימי עיון ליצואנים, הם גם עושים outreach ושולחנות עגולים כדי ללמוד על צרכים של תעשיות. הם מרימים את הטלפון כשאתה מתקשר, כלומר בהחלט יש יכולת לייצר שיח. ואני חושבת שזה אחד מהכוחות שלנו כמדינת ישראל, שאנחנו באמת נגישים, ואנחנו...
כלומר, יש איזה קו עזרה כזה? אם אני עכשיו סטארט-אפיסט ואני נגיח, אני לא מרגיש שאני צריך עכשיו משרד עורכי דין, שתחיל לעזור לי, ואין לי כסף. אני בוטסטראפ, אני עכשיו שובר את הראש לבד מה לעשות, אבל אני כן רוצה לדעת שאני לא עובר על החוק. ונניח שבאמת זה הסטארט-אפ שלי, רחפן שמטייל בפריז, ואני שולט עליו מפתח תקווה. אז כאילו, אני מתקשר לאפי ויש איזה קו חם שמישהו עוזר לי?
תראה, אז קודם כל, אפי יש לו איזשהו תהליך של סוג של פרי-רולינג, שאתה יכול לפנות אליו ולהגיד...
Okay, והם לא מקליטים את השיחה לטובת שיפור השירות?
ולא, לא, ההפך, התהליך הוא סדור.
אוקיי. Okay.
זה לא תהליך של אני רק שאלה.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני צריך להיכנס אצלהם לאיזו רשימה ולהתחיל, ואז יש לי זכות לשאול אותם שאלות כאילו?
אם אתה פונה, לא, קודם כל שאלות אתה תמיד יכול לשאול.
כלומר, יש טלפון שמפורסם, ואני יכול להתקשר אליו ולשאול שאלות, להתייעץ, אני חברה ככה וככה, מה אני צריך לעשות?
אתה יכול להתייעץ בהחלט. הם לא ייתנו לך עכשיו ייעוץ פרטני ברמת המוצר שלך מפוקח או לא מפוקח.
זה אתה תחליט לבד?
בשביל זה לא. אתה יכול להיכנס איתם לאיזשהו תהליך סדור של סוג של פרי-רולינג, שאתה תבוא ואתה תיתן להם את המפרט שלך. הם מצפים שאתה גם תעשה איזושהי בדיקה ראשונית של המפרט שלך והתתי מערכות שלך אל מול הרשימות. אבל אם אתה מרגיש לא מספיק בנוח עם הקפיאה שלך, אתה יכול לבוא אליהם וגם לבקש את המבט שלהם.
אוקיי.
אז זה משהו שניתן לעשות, אבל בסופו של דבר, אני כן אומר שאפי מצפה מיצואנים.
צריך להגיד, אפי מצפה, לא יש רשת אפי, נכון?
נכון.
אישה מקסימה, נכון. אני גם מכיר אותה גילוי נאות, אני מכיר אותה מהתקופה שלי משרד הביטחון, ואני חושב שהשם בחוץ דווקא שם, כן גוף טולרנטי שכן רוצה לעזור ליזמים בישראל להתפתח, הם לא באים נגד. למרות שיש להם אחריות בתור רגולטור, יש להם אוזן קשבת לשמוע את הסטארט-אפים.
לגמרי, לגמרי. אני חושבת שרחלי מובילה את התהליך הזה של להיות קשוב לתעשייה כבר הרבה שנים, וזו זכות מאוד גדולה שיש לה. מצד שני, האירוע הזה הוא לא פשוט, ואני חושבת שאי אפשר לצפות שאפי יעשו את העבודה בשבילך.
ברור.
כלומר, הציפייה היא שבראש ובראשונה, יצואן יכיר את המוצר שלו, ודרך אגב, המוצר שלו יכול להשתנות תוך כדי תנועה. כלומר, זה עוד משהו שיצואן צריך לדעת.
נכון, יש כל סטארט-אפ עושה זה גם פיבוט למוצר מתי שהוא. אז איך זה בעצם בא לידי ביטוי? כלומר, אני, הסטארט-אפ הזה של הפריז, קיבלתי היתר, סוף סוף שכנעתי את כולם שהרחפן הזה הוא למטרות שלום, קיבלתי איזשהו היתר, ואני עכשיו מתחיל להסתובב בכנסים ולמכור, או הולך ללקוחות, או שיתופי פעולה, או whatever, כל בהתאם לרישיון. אבל עכשיו הגעתי לאיזושהי החלטה בחיים של הסטארט-אפ, או בגלל לקוח, או בגלל איזה סיבוב השקעה, או אין לי מושג מה הסיבה, ואני עושה פיבוט למוצר. אז כאילו, מה, כל שינוי שאני עושה, עכשיו אני צריך לחזור לאפי לבקש היתר חדש, או להתקן את היתר, או אולי לא צריך.
אז נחזור טיפה לתהליך שהתחלנו לדבר עליו, על של מה זה בעצם להיות יצואן מפוקח באפי. אז אמרנו קודם שדבר ראשון צריכים להירשם. השלב הבא, אחרי שנרשמת, זה בעצם להוציא מה שנקרא תעודת זהות מוצר למוצר שלך. אתה בא לאפי, אתה מראה להם את המפרט שלך, ואפי מחליטים קודם כל תחת איזה רשימות, איזה סעיפים של רשימות הפיקוח אתה מפוקח. בהתאם לכך הם גם קובעים האם ניתן במצבים מסוימים או למדינות מסוימות לפתור אותך בכלל מרישיון שיווק. והם יכולים גם לקבוע כל מיני תנאים לגבי היכולת שלך להסתובב בעולם. ואחרי שיש לך את תעודת זהות מוצר, אתה יודע קודם כל מתי אתה צריך רישיון שיווק ומתי אתה לא צריך. ואתה תמיד תצטרך אבל את רישיון הייצוא.
רגע, אבל מה שעכשיו את אומרת זה בקצב שאנחנו מדברים, כי רק התהליך הזה שאמרת, מה זה לוקח ימים, שבועות, חודשים, למה צריך להתכונן נפשית בתהליך הזה?
תראה, אני חושבת שקודם כל זה מאוד תלוי ביצואן. כלומר, יצואן שעושה שגר ושכח, אז התהליך יכול להיות בהתאם.
לא, נגיד שהייתי בסדר גמור. מה המינימום זמן שזה לוקח עד שנותנים לי למכור לפריז את האפליקציה שלי? ומה יכול לקרות בדרך?
תראה, אני יכולה להגיד לך שהיה לי עכשיו לאחרונה בחינה של מוצר, סוג של תעודת זהות, שבעצם חזרה ללקוח אחרי שבועיים, אוקיי? לפעמים תהליך כזה יכול לקחת גם חודשים. אני חושבת שזה עניין של מורכבות המוצר, של עד כמה אפי כבר מכיר את המשפחה של המוצרים האלה. כלומר, אתה יכול לתאר לעצמך שרחפן פשוט לא דינו כמוצר סייבר התקפי חדש. אוקיי? כלומר, אני חושבת שאי אפשר לדבר על העניין הזה של תעודת זהות מוצר באופן מונוליטי. אבל אני רוצה גם לחזור עכשיו לשאלה שלך.
כן, בדיוק. אז בוא נחזור לשינוי.
עכשיו עשיתי שינוי.
כבר יש לי, עברתי את לקח שבועיים, קיבלתי תוך שבועיים את היתר, שזה חלום. ועכשיו החלטתי לעשות פיבוט. למה? אמר לי משקיע, תקשיב, אני הולך להשקיע בחמלי כסף, אבל אני לא רוצה רק שהרחפן יצלם את אייפל, אני רוצה שהוא גם ישטוף את החלונות שם. בסדר? עוד תוספת.
כן.
מה עכשיו?
אז בעצם אתה צריך לבדוק את הפונקציונליות החדשה כנגד תעודת זהות המוצר שלך. כלומר, ניתנה לך תעודת זהות מוצר על סמך מפרט שאתה
הצהרת עליו.
הצהרת עליו והגשת.
אז נגיד שהוא באמת היה רק צילום, ועכשיו הוא לא רק צילום, הוא גם שטיפת חלונות בדיוק. של האייפל.
אוקיי, אז מה זה אומר? שצריך לקחת את הדלטה הזו, בעצם, את היכולת הזו.
הנוספת, החדשה.
בדיוק, בדיוק. וקודם כל, אם זו יכולת שכשלעצמה היא מפוקחת, אז אתה ברור שאתה צריך לחזור לאפי. אוקיי. אבל פה אתה גם צריך באמת להשתמש ב-common sense.
אבל פה זה השלב שאת ממליצה להתייעץ עם עורך דין, או שעזוב, תחשוב אתה לבד, אתה ילד גדול, תחליט אם זה כדאי לשאול שאלות קידבק.
תראה, קודם כל, הציפייה של אפי, וזה גם כתוב ברשיונות שהם נותנים ובתעודות זהות, זה שכשאתה משנה את המוצר שלך, אתה תבחן את הדלטה הזו מחדש, אוקיי? אתה גם צריך לבחון איזה יכולת נתת למוצר שלך. כלומר, אם אתה עכשיו שינית, נגיד, את ה-user interface, בסדר? מכחול לירוק, בסדר? כנראה שלא יחזרו אליך. אם אתה עכשיו שינית ספק והחלפת רכיב במוצר שלך, והרכיב עושה את אותו דבר, הוא לא נותן לך יכולות חדשות, נו, בסדר. אבל אם אתה עכשיו יש לך יכולות חדשות,
שהן משמעותיות.
נכון, אתה צריך לחזור לאפי. צריך לחזור. אתה צריך לחזור. לפעמים מה שיקרה דרך אגב, זה שלא תשנה את תעודת זהות המוצר שלך. אתה יכול ליצור גם משפחת מוצרים או תעודות זהות שונות. כלומר, מה שקורה לפעמים זה שיש לך איזשהו מוצר גנרי. ואת המוצר הגנרי אני רוצה למכור עכשיו לכל מיני משתמשים. אני רוצה למכור אותם למשתמשי HLS וביטחון פנים וכל מיני, ולפעמים גם אזרחיים. אבל אז אני מגיע לקוח, והלקוח הוא ביטחוני. עכשיו הוא בא ואומר, אני עכשיו צריך הקשחה, למשל, או הצפנה ברמות אחרות.
כן, לעמוד באיזשהו ספק צבאי ביטחוני.
נכון, נכון. טמפרטורה, כל מיני אלמנטים שהם ביטחוניים, ואני עכשיו רוצה לייצר, אסור להגיד את המילה וריאנט היום, אבל אני רוצה עכשיו בעצם לייצר איזשהו מודל של המוצר שלי.
אפגרייד של המוצר הבסיסי לחבילה אחרת, שיכול להיות שהיא כבר ממש ביטחונית ומשמעותית.
נכון.
אז אני חייב להתקין את אפי.
אז אתה בדיוק, זה או, תראה, אם המוצר שלך לקח פיבוט, אז אתה לא צריך עכשיו שני תעודות זהות מוצר.
כן.
אבל גם יכול להיות מצב שאתה לא זנחת את המוצר הישן, אבל אתה רוצה שיהיה לך סל מוצרים.
אוקיי, אז אתה פסוף מוסיף וריאנט למוצר.
אתה בעצם מייצר או תעודת זהות, או אתה מייצר משפחת תעודות זהות מוצר, שבעצם מאפשרות לך למכור ללקוחות שונים, ולפעמים רמת הפיקוח תהיה בהתאם.
שמי, זה עולם מרתק. אם ננסה שנייה לסכם ולדבר על מה חשוב לסטארט-אפ כשהוא בתחילת הדרך, הוא לא יודע מה זה אפי, הוא שמע פעם ראשונה את הפודקאסט וגילה שיש אפי, ואמרנו גם צו הצופן במשרד הביטחון וגם עוד אפי במשרד הכלכלה, שיהיו בריאים כולם. ועכשיו הוא שואל את עצמו מה ומי ומו, מה הטיפ שאת יכולה לתת לו כדי שהוא לא יעשה טעויות.
אני חושבת שדבר ראשון שכדאי לעשות זה לבדוק את המוצר שלו אל מול רשימות הפיקוח של אפי. כלומר, יש לאפי ממש רשימות של מה נחשב לציוד ביטחוני, מה נחשב...
כותבים אפי בגוגל ומגיעים לזה?
כן, כן, יש להם אתר מאוד מסודר.
כן.
אפשר לגשת לאתר, אפשר לבחון את הטכנולוגיה שלך אל מול הרשימות, וככל שאתה עתיר טכנולוגיה, אז צריך לצאת מתוך הנחה, שלא בהכרח שאתה מפוקח, אבל שזה תהליך שאתה צריך לעבור, ולו כי אם אפי לא ישאל אותך, האם עברת את התהליך הזה, משקיעים ישאלו, לקוחות ישאלו, ספקים ישאלו, אז לכן אני חושבת שכדאי לבוא ולראות איפה אתה אל מול אותן רשימות. עכשיו, עוד דבר שכדאי לחשוב עליו, זה כשאתה בונה את האלבום שלך, כשאתה עושה את הרכש שלך, לבוא ולהתעניין מול הספקים שלך, בעצם...
האם יש כאן טכנולוגיות מפוקחות? האם יש רכיבים מפוקחים?
נכון, נכון. זה משהו שלפעמים, קודם כל, ידוע מראש, לפעמים הספקים הם כבר מספיק ותיקים, שיודעים ישר עם ההזמנה לבוא ולהרים את הדגל. לפעמים הם גם ידרשו ממך כל מיני הצרות. לגבי השימוש הסופי שלך, לגבי המשתמשים הסופיים שלך, ואז דרך כלל גם מרים לך איזו דגל שיש לך פה מוצר מפוקח. זה לא בהכרח בעיה, אבל זה בהחלט מקשה לפעמים, או זה איזשהו תהליך שאתה צריך לדעת איך לנהל אותו. ואני חושבת שאתה צריך גם לחשוב על הספק שלך, ועל הספק של המערכות שלך, ולחשוב האם אתה עכשיו רוצה לייצא מוצר שהוא מפוקח. לפעמים יש לקוחות שבמחשבה תחילה אומרים, אני רוצה דבר ראשון לצאת לשוק עם מוצר שהוא טיפה משונמח ביכולות שלו.
כן.
ואני עושה את זה כי דבר ראשון אני רוצה לצאת לשוק. אני רואה באיזה רמה של פיקוח אני הופך להיות, או באיזה רמה של ביצועים אני הופך להיות מפוקח. אני כרגע ירד מתחת לרמת הביצועים הזו, נגיד אם דיברנו על רחפנים, אז שוב, נכון להיום כל רחפן באשר הוא מפוקח, אבל נגיד בעולם רמת הביצוע המפוקחת היא לא כל רחפן, אז לפעמים יש יצרנים שאומרים, אני רוצה עכשיו להסתובב בעולם, אני רוצה שהרחפן שלי עם ביצועים שהם בעצם מתחת לרמת הביצוע.
מתחת לסף הרעש כדי שאני לא מפוקח.
בעולם, כן, כשאני אסתובב בעולם, כשאני לא אהיה מפוקח. אז לפעמים אתה באמת...
כלומר, אם אני תוכנת שופ שיודעת לשלוט ברובוטים, אז עדיף שאני אגיד שאני מתחיל ברכבים, לא יודע מה, תת-ימיים, ולא אגיד שאני עושה את זה לרחפנים, ולא יפתח גם את הכיוון הזה של רחפנים, כי אז אני לא מפוקח. זה נכון לדוגמה שנתתי?
עדיף שבוא נגיד ככה, שתלך קודם כל לשוב, לרובוטים, או לפלטפורמות, שהן לא מפוקחות.
שהן לא אוויריות.
שהן לא אוויריות, שהן לא... תראה, לא כל פלטפורמה אווירית היא מפוקחת, אבל יש הבדל בין כתבם לבין מטוס, לא כל בואינג 747 מפוקח.
כי גם במדינת ישראל פחות מפתחים בואינג, אז בסדר.
נכון.
אבל כאילו, אם אני עכשיו ממש ברמה הזאת, מערכת לניהול מכשולים באוויר, אז אם אני משמש אותה לדרון, זה פחות טוב, אבל אם אני משתמש בה לא לניהול מכשולים באוויר, אלא לקרקע, וזה נועד לרכבים אוטונומיים, אז אני כבר לא מפוקח.
שוב, צריכים להסתכל...
בפרטים. על... האם כן. יש לזה פוטנציאל להיות?
בדברס נדיטרס. כלומר, באמת צריכים להסתכל אל מול הרשימות, אבל בהחלט יכול להיות שאם יש לך איזושהי תוכנה או איזושהי תת מערכת שהיא ורסטילית, אז יכול להיות שהפלטפורמה הראשונה שתלביש עליה במחשבה תחילה תהיה פלטפורמה שהיא פחות מפוקחת או לא מפוקחת, כדי שתוכל לצאת לשוק ולבחון אותה, ואחר כך אתה תעשה התאמות לפלטפורמות ולשימושים מפוקחים.
יפה, נעמה. אז אני רוצה להודות לך שבאת. זה היה באמת מרתק. וכל מי שכמובן רוצה להיות בקשר עם נעמה, אז יש את הלינק באתר, ויוכל להגיע גם למשרד וגם לקבל את השירותים והייעוץ שהיא יודעת לתת. ובאמת זה היה מאוד מלמד. גם אני באופן אישי למדתי כמה דברים. ונהיה בקשר. תודה רבה על הזמן שלך.
תודה רבה לך.